אוקיי, אז אני רוצה לפתוח בסיכום קצרצר של נקודה יסודית שנאמרה בשבוע שעבר, שהיא תהווה בעצם את הפתיחה להמשך הדיון היום, בעיקר בנוסח הוידוי. לא יודע כמה נגיע היום לוידוי יום הכיפורים, אני מקווה שלא נגיע כדי שזה יהיה השיעור האחרון בעוד שבועיים. בסדר, אבל בכל מקרה, נקודה מאוד יסודית שראינו בפעם קודמת, הוא שוידוי מופיע בתנ״ך למיתו של דבר בשני הקשרים, לא בהקשר אחד. הקשר אחד הוא ההקשר של הקורבנות, מצומצם לפחות לפי המבט הראשוני של הספרי זוטה לקורבנות שקשורות בתומת מקדש וקודשיו, אבל ראינו שם קורבן עולה ויורד, אשם מעילות ווידוי של כהן גדול ביום הכיפורים על השעיר המשתלח. זה הקשר אחד. ויש הקשר שני שהוא למיתו של דבר הוא הקשר הרבה יותר רחב, והוא פשוט תיאור של דמויות מקראיות שמתוודות על חטאיהם. והתנ״ך מלא בתיאורים של גם אנשים שחוטאים, זה תמיד היה, וגם של אנשים שמתוודים. וראינו שהוידויים שלהם הם לא בהכרח לפי נוסח הוידוי כפי שהוא מופיע בהלכות תשובה פרק א' הלכה א'. ראינו דוגמה אחת בשבוע שעבר איך הוידוי ממש הוא מבטא את אופיו של המתוודה. כן, שאול מתוודה עם האבל שמובלה בפנים. שלום הרבה. לא האבל אנחנו אבותינו חטאנו, אלא האבל זה לא אני, זה הם, כן? מול דוד שמתוודה אחרת. ראינו דוגמאות של דוד, של שאול, של ישר שלמה, יש אחן עסקנו בו, ראינו שהמשנה בסנהדרין עוסקת באחן, וגם ראינו סדרה של וידויים של דניאל, של עזרא, של נחמיה. זה ההקשר היותר רחב של וידוי. למיתו של דבר, ההקשר הזה הוא וידוי מנותק מקורבן. בכל הדוגמאות האלו אנחנו לא רואים שם וידוי שקשור לקורבן. התוכן גם הברור של הוידויים שם ראינו, הם כולם כוללים את הביטוי חטאנו, חלקם, לא כולם, כוללים גם בקשת כפרה. זה, אלו שני הקשרים. מה שעסקנו בפעם קודמת, ראינו איך הוידוי של הקורבנות בספרי מורחב בכל הקורבנות בעצם הופך להיות חלק מהסמיכה, עד כדי כך שהרמב״ם חיפש גם סוג של וידוי על שלמים, וכך מצאנו שעל שלמים הרמב״ם אומר לומר דברי שבח. כן, גם דברי שבח יכולים להיות וידוי. הבאנו את הדוגמה של וידוי מעשר, שבו אדם אומר עשיתי ככל אשר ציוויתני, וזה נקרא בשל חכמים וידוי. אבל ראינו גם מהלך ובו עצרנו, שבו הוידוי בעצם מתנתק מהקורבן. אותו ספרי זוטה בסופו של דבר מנתק את הוידוי מהקורבן. הדברים האלה מאוד בולטים בפתיח של הרמב״ם את הלכות תשובה. שם עקבנו בפעם קודמת אחרי דבריו בספר המצוות, דרך מניין המצוות, דרך הכותרת, וראינו איך מניסוח לניסוח לאט לאט הוא לוקח אותנו מההקשר הראשוני המקראי של הזיקה לקורבן, איך הוא לוקח אותנו לעולם של וידוי גם ללא הקורבן. ראינו דוגמה דומה וחצוצות, וגם הערתי פה על שני מאפיינים שהם עוברים בחלק, כמעט כל הדוגמאות שהבאתי כאן. מאפיין אחד זה שיש תיאורים של דמויות שפועלים באופן הזה ללא ציווי. כן, ראינו את העניין הזה בתפילה, זעקה בעת צרה, זה לא משהו שבגלל שיש פרשה של חצוצות אז זועקים, אלא זעקה בעת צרה היא מתוארת במקרא גם כן, כמו שפה מתוארים מתוודים. וחשבתי שנכון לקשר את זה לדברים של הרב, שבכל המקורות האלו מדובר על קיום, על קיום שבלב, שבעצם הריטואל הוא לא המהות של הדבר אלא הוא הביטוי של התהליך הנפשי הפנימי. כן, אלו דברים שראינו בפעם קודמת. מה שכאמור אני רוצה היום לעבור לעסוק זה בנושא נוסח הוידוי, שגם בזה נגענו קלות בפעם קודמת. כן, ראינו את לשון הרמב״ם מצד אחד בספר המצוות מול לשונו מצד שני במשנה תורה, וכבר בנוסחי הוידוי ראינו שהתוכן שלהם הוא שונה אחד מחברו, בעוד שבספר המצוות הרמב״ם מדגיש את נושא החטא ובקשת הכפרה. כן, לשון הרמב״ם אני חוזר וקורא אותה. הרמב״ם בספר המצוות מתבטא באשר לנוסח הוידוי הרמב"ם כותב, וכוונתו שיאמר, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך, ויעריך המאמר ויבקש הנחילה בזה העניין לפי צחות לשונו. אז החצי השני, חצי אחד של הוידוי זה הכרת החטא, החצי השני זה בקשת המחילה. לעומת זאת, שעוברים למשנה תורה, בכל תשובה פרק א', שם בקשת המחילה נעלמת מהוידוי. והרמב"ם מתאר בצד השני של הוידוי הקבלה לעתיד, וניסוח שבעצם כולו קשור לביטוי של תהליך התשובה. כן, הרמב"ם כותב, אני מקריא, שידד לכם בראש הניסוח שלו בספר המצוות. כיצד מתוודא, אומר, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. עד כאן, זו אותה לשון בדיוק, מילה במילה. וכאן, ההמשך שונה. והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה, ואין פה שום בקשת המחילה, וזהו עיקרו של וידוי. כן? בעצם, כמעט הייתי אומר, כהמשך לדברים של פעם קודמת, שאותם וידויים מקראיים, שאותם מתוודים, סליחה, מקראיים, שהתוודו על חטאיהם ללא קורבנות, הם בעצם הופכים להיות המודל, רק שהרמב"ם מלביש אותו על הלכות, על פרשה שם של השם מעילות, כי הוא מחפש ציווי, הוא מחפש חובה. אבל לקרוא רק את הוידוי והשם מעילות, וממנו לחשוב שהיינו מתנתקים לגמרי מהקורבן, אולי הדבר הזה קשה לומר אותו. ואני חושב ש... והיה חזקה לטענה הזאת שהרמב"ם באמת לא ניתק לגמרי את הוידוי מהקורבנות, שכן בלכות מעשי הקורבנות הרמב"ם ממשיך לתאר שם הוידוי כחלק ממעשי הקרבת הקורבן. ויתרה מזאת, הצביעו כמה אחרונים שלשון הוידוי בלכות מעשי הקורבנות הוא שונה מלשון הוידוי בלכות תשובה. כן, אני מקריא את הדברים, זה נמצא ברמב"ם, בואו נמצא את זה, בהלכות מעשי הקורבנות בפרק ג', הנה הרמב"ם אומר בהלכה תדבר, כיצד מתוודא, אומר, חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך. עד כאן זה אותו פתיח לכל הוידויים ברמב"ם, וגם פה המשך שונה, וחזרתי בתשובה לפניך, הוא אומר את זה בלשון עבר, והוא ממשיך, וזו כפרתי. אותו תוכן של כפרה שהרמב"ם לגמרי משמיט אותו בלכות תשובה. הוידויים לא מזכירים את בקשת הכפרה, לא בפרק א' שציטטתי קודם, וגם לא בפרק ב'. הרי בפרק ב' שהרמב"ם מתאר שוב פעם את הוידוי, אז הרמב"ם בכלל פותח את ההלכה שם, פרק ב' הלכה ב', בתיאור התשובה. הוא מתאר מהי תשובה, הוא מתאר אותם יסודות, אמנם בסדר שונה, שהוא מביא בפרק א', כן, ומהי התשובה? היא שהוא שיעזוב החוטא חטאו, ויסירנו ממחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו וישאב במחשבותיו, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ואחרי עבדי ספקתי על ירך, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא יושב לזה החטא לעולם, ואז דילקתי קצת, וצריך להתוודות בשפתו, ולומר עניינות אלו שגמר בליבו. אז התוכן של הוידוי גם כאן, הוא נהדר בקשת כפרה. לעומת זאת, בלכות מעשי הקורבנות, מצד אחד תהליך התשובה לא מתואר כמבוטא על ידי הוידוי שמתואר שם בזמן הבאת הקורבן, שהרי זה בלשון עבר, וחזרתי בתשובה לפניך. שנית, כאן כן, יש בקשת הכפרה, כן.
לא, ברמב"ם, בלכות תשובה פרק א', יש לזה
לכפרות,
והיום אין לנו על התשובה.
נכון.
אז
לכן
אין כפרות.
בוא נאמר את זה כבר יותר טוב, כן. הרמב"ם, התשובה לכך היא, שהרמב"ם בלכות תשובה בפרק א', בהלכה ג', כותב הרמב"ם, בזמן שאין בית המקדש קיים ואין לנו מזבח כפרה, אין שם אלא תשובה. או בלשון אחרת, אפשר לומר את זה בשתי צורות. סבי הרב כתב על זה, יש על זה בעל התשובה, שם הוא מדבר על זה כשני דינים, שכידוע שני הדינים חיים בשלום אחד ליד השני. זה נהדר כרונולוגיה. הנחת היסוד הבריסקאית שהמציאות היא מורכבת, ומי שרוצה את תמצית הספר מבקשי פניך, זה תמצית הספר, נכון? זה כתוב באחורה, כל מורכב. כן, יש לה, הבן שלנו לומד בארץ ציון, יש לו איזה חולצה כזו, טי-שירט שעשו, שיש שם כזה פרצוף כזה, מבט מאוד חמור, וכתוב תן מבט חמור סבר, הכל מורכב, כן? אז ככה שני דיני, בעצם הרב מתאר, אתה יכול לראות את זה שם בעל התשובה, הרב מתאר שבעצם מתוודים פעמיים. פעם אחת שאתה חוזר בתשובה תתוודא, ובפעם השנייה כשאתה מביא את הקורבן תאמר את זה. הרב דני רומז פה לכיוון קצת שונה, שאתה גם הצעת אותו ככה בקריאת הביניים לפני השיעור, כן? והוא שייתכן שיש פה דגשים ששייכים לתקופות שונות. דהיינו, הרמב"ם בהלכות מעשי הקורבנות הוא שייך למציאות, הוא שייך לעולם שיש בו הקרבת הקורבן, ולכן הכפרה נעשית באמת על ידי קורבן. בעצם הווידוי הוא מלווה את הקרבת הקורבן, וזו המשמעות הפשוטה שהוא חלק מהסמיכה. אני רואה הרמב"ם פשוטה, סמיכה לא מעכבת, ואם הווידוי נעשה בשעת הסמיכה, אז על כוחנו שגם הווידוי לא מעכב. רגע, אבל אותו רמב"ם כותב בהלכות תשובה שווידוי מעכב את הכפרה. אבל בקונטקסט, כשאני נמצא במעשה הקורבנות, אני אומר את זה בצורה הבאה, מעשה הקורבנות יושב בצורה יותר ישירה על הפרשה בספר במדבר. הוא מתאר אדם שמביא קורבן ומתוודה עליו, בדיוק כמו שמתואר בתורה. כאילו הוא לא מכיר את הספריזותה, או לא צריך להזדקק לו, נאמר את זה כך. ושם היות ואדם מקריב קורבן, המחפר הוא למיתו של דבר הקורבן, ותפקיד הווידוי הוא ללוות אותו. וכאן הרמב"ם שם באמת מתאר שהווידוי מסביר את הקורבן וזו כפרתי, הוא מספר שכבר חזרתי בתשובה, שכן אחרת הקורבן הזה נעדר כל ערך. לעומת זאת בהלכות תשובה כבר, אולם הרמב"ם ימשיך בהמשך הלכה א', את זה שכחת להעיר, אבל הרמב"ם ממשיך בהלכה א' ואומר שהוא מדבר גם על זמן של קורבנות, וכן בעלי חטאות והאשמות, בעת שמביאים קורבנותיהם השגיגתן או על זדונן, אין מתכפר להם בקורבנם עד שיעשו תשובה והתוודו וידוי דברים שלא מתוודה אשר חטא עליה. אבל יש פה נקודה מאוד פשוטה, זה לא מחויב שזה אותו וידוי כמו שהוא תיאר בתחילת ההלכה. כלומר הרמב"ם מספר לך גם שהכפרת הקורבנות צריכה וידוי. לאיזה וידוי? במעשה הקורבנות הוא אומר אותו במפורש, זה וידוי אחר. אבל בעולם ללא קורבן, כאן התשובה תופסת מקום אחר, כאן התשובה הופכת להיות מתנאי לכפרה למחפר בעצמו. כלשון הרמב״ם, בזמן שאין בית המקדש קיים, בין המזבח כפרה אין שם אלא תשובה, ולכן גם הוידוי כאן הוא לא מלווה דבר אחר, או הוא לא מבקש שהקורבן יחפר, אלא הוא בעצמו, עצם החזרה בתשובה היא בעצמה מחפרת, ולכן הוידוי תופס פנים חדשות. כשיש ביטוי מאוד חזק לרעיון הזה בפרק א' עצמו בהלכות תשובה, שכן בצד הקביעה החזקה של הרמב״ם שבזמן הזה אין שם אלא תשובה, הוא ממשיך ואומר התשובה מחפרת על כל העבירות. תראו איזה דבר עוצמתי. אני צריך להבין, בעולם שהתרגלנו, זה כתוב בתורה, לא צריך להיות רחוק מדי בשביל לחשוב את זה, שהקורבנות מחפרים ולא מקדש, אפשר לחשוב שאין כפרה. וכאן הוא מדגים שהתשובה מחפרת על כל העבירות. אפילו רשע כל ימיו עשה תשובה באחרונה, הם מזכירים לו שם ראשו, שנאמר, או שם ראשו, אני חושב צריך להיות, דרישת הרשע לא ייקשל בה ביום שובו מראשו. והוא ממשיך בעצמו שיום הכיפורים מחפר לשווים, שאמר כי ביום הזה יחפר עליכם. ואז בהלכה ד' הוא ממשיך והוא אומר, אף על פי שהתשובה מחפרת על הכל ועצמו של יום הכיפורים מחפר, יש עבירות שהם בהלכה ב' לפני כן הרמב"ם, אחרי שהוא תיאר בהלכה ג' איך בזמן הזה תשובה 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 התשובה עושה הכל, אבל בלעדיה אין כלום. זה מה שמתואר בהלכה ג'. אני לומד הלכה ב' מה היה בזמן הבית, את ההיסטוריה, חוזר אחורה, כן, להלכה ב', וכאן הרמב"ם כותב שעיר המשתלח מחפר על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון, בין שעבר בשגגה, בין שהודה לו, בין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה אין השעיר מחפר לו אלא לקלות. ושאן הרמב"ם פה ממש מפורש שלכן יש הבדל באשר למקום התשובה, בזמן שיש קורבנות ובזמן שאין. בזמן שיש שעיר המשתלח הוא מחפר ללא תשובה על קלות, ככה מפורש בלשונו של הרמב"ם. הרי שפרק א' בעצמו הרמב"ם מבטא את זה שיש הבדל בין עולם שיש בו קורבן והתהליך הנפשי, התשובה מלווה אותו, היא נדרשת, לא מבטרים עליו. זה לא אותו עולם שהנביאים נלחמו בו, נקריב קורבן ונמשיך לחתום. כן, כלומר זה נדרש, אבל עדיין היות והקורבנות הם אלו שמחפרים, או בהקשר כאן היות וביום הכיפורים שעיר המשתלח הוא המחפר עוצמתי, אז הוא מסוגל גם לחפר על חטאים מסוימים קלות, גם ללא תשובה. אבל בעולם שללא חורבן רק התשובה. אתם יודעים שמשהו מאיזה שיעור שעברתי בישיבה השבוע שעבר, בן שלך לא חושב שהיה, אבל היום הנוער יש לו משיכה לברסלב, שאני משתדל בישיבה לדבר נגד ברסלב בלי להגיד את המילה ברסלב, זה המשחק שלי, כי אם אני אגיד שזה נגד ברסלב הם לא יקשיבו לי, גם ככה לא יודע כמה הם מקשיבים. אבל יש כמה דברים בברסלב שהם דברים טובים. אנחנו בשכונה פה היינו רב נחמן הרבה שנים, נכון? אבל יש גם דברים שמדאיגים אותי, אני אומר את זה ברצינות, חוסר האחריות על החיים, ההישענות על אחרים, זה שאנשים הם כאילו נותנים לחיים לנהל אותם. אני רואה בזה גם דברים שהם מסוכנים אפילו, וכל הלכות תשובה צועקות נגד הדבר הזה. כל הלכות תשובה זה שהבחירה החופשית נמצאת שם, זה שהוא בכלל נמצא בספר מדע, מה זה עושה שם? תעשית את זה בכל יום הכיפור, זה יקרי דת, איזה יקרי דת זה מייצג? זה מייצג את עקרון הבחירה החופשית, שאני אתרגם אותו עכשיו לעברית קלה, זה מייצג את העיקרון שהאדם אחראי על כל מעשיו, ושהוא מחליט מה הוא עושה, ואף אחד לא קובע לו, ואף אחד לא, ולא מתנהגים כמו שאני מכיר. אני הולך אתכם פירד, איפה אתה נוסע? איפה שיבוא אותו? כן? אם מתקלקל האוטו, ככה, צריך, ככה, הכל זה ככה. כל דטרמיניסטי ממש. לא, אדם לוקח אחריות, והייתי אומר יותר מזה, כשהרמב"ם עוסק בכל השאלה צדיק ורע לו, במורה מעסיק אותו הצדק האלוקי, בלכות תשובה זה לא מעניין אותו. מה הוא אומר בלכות תשובה? הוא אומר דבר מאוד פשוט, אנחנו לא מבינים את דעתו של הקדוש ברוך הוא, ושלום. מה הנושא המרכזי? אתה מקבל עונש, כנראה מגיע לך, למה? כי אתה אחרי, אתה רוצה לא לקבל עונש, תתקן את מעשיך. כל הסיפור הוא סיפור שאתה לוקח אחריות על הכל. זה הסיפור של הלכות תשובה, זה עיקר הדת שבו. כלומר, נושא שכר ועונש הוא מהזווית באמת האקסיסטנציאליסטית, מהזווית האנושית, לא מהזווית של לך תסביר לי את הצדק, אל תתלונן עליו, תתלונן על עצמך. זה לא אומר שמבינים, עדיין לא מבינים, אבל זו זווית אחרת, כן? ובעולם הזה גם הוידוי כאילו עבר מתיחת פנים. הוידוי הוא וידוי אחר. בעצם מהו הוידוי? בואו עכשיו ייכנס קצת לעובי הקורה, איך בונים את הוידוי. אני הולך קצת להסתבך פה, אני אומר לכם את האמת, אבל זה לא אשמתי. קודם דיברתי על נטילת אחריות, זה אשמת הרמב״ם. אבל הרמב״ם עשה פה ממש כלאיים בוידוי שלו, ואני רוצה קצת לעמוד על הוידויים השונים ולראות מה הוא עשה. הוא ניסה לעשות וידוי שמחליף וידוי על קורבן יחד עם וידוי של תשובה, אבל בגלל זה יצא קצת שטנס כזה. אבל בואו נראה את הדברים, כן? התחלנו בזה בפעם קודמת, כן? מאיפה לקח הרמב״ם את הלשון? כיצד מתוודה? אומר, ראינו את זה בכל מקום, אנא השם חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. ובלי שום פיקפוק לקח את זה מנוסח הוידוי של כהן גדול ביום הכיפורים, בלי שום פיקפוק, כן? מעירים את זה פה גדולי האחרונים. לשון המשנה במסכת יומא, אני מקריא אותה, שם המשנה אומרת, אני קורא את הוידוי שכשהוא מלא, זה בפרק ג', התיאור של הוידוי של הכהן הגדול על הפר. זאת אומרת המשנה ביומא ג', מי שמחזיק את הדפים, הראיתי את הכל כבר לאתר, לא דרך גוגל דוקס, אז זה יותר קל להוריד, בסדר? אז זה שורה 73, אז שם נאמר, וכך היה אומר, אנא השם אביתי, פשעתי, חטאתי לפניך, אני אוביתי. והמשפט הזה של הרמב״ם הוא לקוח מפה. עכשיו, מאיפה לקוח המשפט הזה של אנא השם? אז כאן הגמרא ביומא בדף למד וב עמוד בית, הגמרא ביומא אומרת, ומניין זה בלמד זין עמד א' ביומא, שם אומרת הגמרא, ומניין שבאנה נאמר כאן כפרה, ונאמר לאלן בחורב כפרה. מה לאלן באנה? אף כאן באנה, כן, על איזה חורב הם חושבים? אז כאן אנחנו חוזרים לדמות של מתוודה מקראי. אני חוזר על הרעיון הזה שהווידוי לקורבן מדבר עם המתוודים המקראים, וזהו משה רבנו שלאחר חטא העגל, זה בשמות למד ב' פסוק למד א', מניח שהפסוק מוכר, הוא אפילו לא קראנו אותו בשבוע שעבר. שם נאמר, וישוב משה אל אדוני ויאמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. והפסוק הזה, משה התוודה באנה, אנחנו גם באנה, כשזה רעיון שעובר לאורך כל הדיונים בתנאים ובאמוראים בנוסח הווידוי, משתמשים במטבעות מקראיות שלוקחים ממתוודים וחוזרים עליהם. כן, למשל, המחלוקת שאני מקווה כן לדבר עליה היום, על האם צריך לפרט את החטא, הטענה חוזרת לפסוק הזה. הנה רבי יהודה בן בתירה אומר, משה רבינו פרט את החטא, אז גם אנחנו נפרט את החטא. כן, זה דוגמה אחת, כן? ועוד, כן? כלומר, לוקחים נסחי וידוי מקראים, וככה אפשר לומר ככה, משה התוודה, אמר, אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, כהן גדול מתוודה ואומר, אנא, זה קצת שונה, שימו לב, אנא, השם, חטאו, עבו, פשעו, גם שם, דרך אגב, גם אני אגע בזה, אני מקווה בהמשך, מה הסדר? חטאו, עבו, פשעו, חטאו. גם שם, הטענות הן, בוא נלך למקראות ונראה איך מדברים במקרא. כן? מה אם יגלו במקרא? שזה מסובך. טוב, ננסה לעשות סדר בדבר, כי יש שם סוד גדול שתמון, אבל זה קודם כל המתודה. אז הרמב"ם עובד בצורה הבאה, המשנה, כהן גדול מתוודה כמו משה רבינו, אז גם אני מתוודה כמו כהן גדול. והמטבע לקוח משם. מצד שני, אנחנו יודעים רק מהמשך קריאת הרמב"ם, מהמשך לימוד המשנה, שלא המשכנו כמו כהן גדול. כי מה, אם לא הייתי לגמרי פשוט עושה גזור הדבק, cut paste, אז הייתי אומר, תראו מה המשך לכהן הגדול. אנא השם, כפר נא לעוונות ולפשעים ולחטאים שעוויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך, אני וביתי, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם. זה אנחנו לא עושים, אלא אומרים משהו אחר. כן, מה נאמר פה? אני כבר קראתי את זה קודם, וניחמתי ובושתי במעשיי. הרמב"ם ודאי חשב שהוידויים לא לגמרי שווים, והאמת זה כבר כל מה שאמרתי בדקות האחרונות. כהן גדול על הקורבן מבקש כפרה, ואילו המתוודה של התשובה שהרמב"ם מתאר אותו ואחר תשובה, הוא לא מדבר על כפרה בכלל, כי אם הוא יעשה היטב את הליך התשובה זה מתכפר לו על ידי התשובה, הוא עושה תשובה. אבל מאיפה הוא לקח את זה? אז כאן העיר בעל עבודת המלך, שאחד מהמשימות שהוא נטל על עצמו זה לחשוף את מקורותיו של הרמב״ם. אז בעל עבודת המלך, שהוא דודו של הרב, והרב גם מוזכר הרבה בספר, הם התכתבו על עניינים שונים שבהלכות תשובה, בכלל בכל ספר מדע הם התכתבו, כן? אז הוא מעיר על ניחמתי ובושתי, הוא כותב בתפילת עזרה. כן, אותה תפילת עזרה שמתוודה על הנשים הנוכריות שלקחו להם, אז הרמב"ם מחליט פה את הוידוי בעצם, בואו נאמר כך, וידוי כהן גדול עם תפילת עזרה, יותר טוב להגיד הוידוי של משה עם הוידוי של עזרה. תודה, בעצם שני מתוודים מקראיים, והוא חיבר אותם יחד, כן? אז זה האופן שבו הרמב״ם בנה את הוידוי. כאמור, אם אנחנו משווים לכהן הגדול, אנחנו רואים פה בכל זאת שיש הבדל ביניהם, כן? אבל כאן השאלה היא גם איפה מגיע הביטוי השם, שהרי לא נמצא בפסוק. וכאן אני חוזר לגמרא, שאלת הגמרא ואומרת כך, מניין שבשם על כהן גדול נאמר כאן כפרה ונאמרה בעגלה ערופה כפרה, מה להלן בשם אף כאן בשם? כן, למה מתכוונים כאן? זה קראנו בשבת, אולי אתם עוד זוכרים את זה, כן? התלבטתי בשבוע שעבר, אם אומרים ראשת שבוע ביום ראשון על אתמול או על השבת הבאה, אז אחד מהפתרונות זה שבשיעור מזכירים משהו מהשבת הקודמת. אז הנה, יש שם סוג של מעין וידוי. מהו הוידוי הזה? מתואר פה בדברים כ"א, פסוק ז', וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה, ואיננו לא ראו, כפר לעמך ישראל, אשר פדית אדוני, ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, ונכפר להם הדם. אז כאן אומר רש"י, מניין שבשם אנא השם, בגלה ערופה, כפר לעמך ישראל, אשר פדית השם. תשימו לב, זה מאוד מוזר הדרשה הזאת, ומשתי סיבות פשוטות. ראשית, אתם באמת חושבים שבגלה ערופה זה וידוי? הרי מה הם אומרים בגלה ערופה? זה לא אנחנו, כאילו אני קורא, כן? וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה. כולם מכירים ודאי את השאלה של, של חז"ל, וכי עלה על דעתנו שהם שפכו? אז מה התשובה? אתם יודעים, התשובה היא כן. איך זה עולה על דעתנו? אתם כבר שמעתי ממני פה עשרות פעמים, מי שהיה בשנה שעברה, כשאוסרים משהו, סימן שהוא אופציה או שהוא נוחה. ראיתם פעם בן אדם שאין לו ריח מהפה שאומר אני לא שיכור? הייתם מאמין שהוא סתם עכשיו אומר אני לא שיכור? לך על מסריח לו הפה. השלט אסור לעשן מופיע רק במקומות שיש אנשים עם סיגריות בכיס, וכשכתוב אין כניסה אז הכוונה היא כמובן שאפשר להיכנס, רק אל תיכנס, כן? וכולי וכולי וכולי, כן? ואני לא, אני לא אעריך בדבר הזה, אבל חז"ל אומרים כן, אכן עולה על דעתנו. ומה הם אומרים? לא, אנחנו, אתה חשבתם שזה אשמתנו, אבל זה לא אשמתנו, זה ממש וידוי מדהים. אדם אומר, זה לא אני, זה הם. ככה בדרך כלל מתוודים בחברה הישראלית בעיתונות, עושים על חטא על השני, זה לא אני, זה הוא, כן? וזה, אז זה וידוי. אז אנחנו צריכים לחזור לדברים של שבוע שעבר, צריכים להשתחרר מהרעיון שוידוי הוא מה? הוא להגיד אני לא בסדר, זה, צריך להשתחרר מזה. וידוי זה או הצרה, כמו שליברמן אמר, או אפשר להגיד אחרת, לתת דין וחשבון על דוח, זה דוח כזה. אתה נותן דוח, יש פה מת, המשטרה צריכה לחקור. הרי כתוב פה במפורש, שמה עשו זקני העיר? מה הם עשו? הם מדדו, הם בודקים, כלומר... כשמישהו מת, זה מת, זה דורש בירור. אז מדובר פה באיזה סוג של דוח, ועדיין אנחנו זקוקים לכפרה. כלומר, אם דיברנו קצת בפעם קודמת, יש לי מושג של תשובה ומושג של כפרה. האבא, האב טיפוס של כפרה, ללא תשובה יהיה עגלה ערופה. אם אני מחפש דוגמה שימחיש, סבי הרב, כשהוא חיפש באותו קטע שצירפתי לכם, שהוא חיפש דוגמאות מובהקות של כפרה ללא תשובה, הוא הביא את הדוגמה של כהן גדול ביום כיפור. מה, למה זה דוגמה של כפרה ללא תשובה? כי הכהן גדול לא יכול לחזור בתשובה בשבילנו, הוא יכול רק לחפר עלינו. היא פה דוגמה לדעתי עוד יותר חריפה, ולכן הקישור שהגמרא עושה בין כהן גדול לבין לבין עגלה ערופה הוא דווקא מובן לאור זה. מדובר פה בנוסח של וידוי הכפרה, זה מה שלכאורה אפשר לומר. למה זקוקים לכפרה אם זה לא אנחנו? אבל זו שאלה מתבקשת, לא? אז התשובה היא גם מאוד מאוד פשוטה, כי התנ"ך, התורה מדברת הרבה על כך שרצח מטמא את הארץ. כלומר, זה לא רק חטא של הרוצח, זה מטמא את הסביבה, זה מטמא את החברה. ארץ ישראל, כמו שהיא לא סובלת גולי עריות, הפסוקים בסוף ספר במדבר, הפרשה של רוצח בשגגה, מתארים גם איך שפיכות דמים היא מטמאת את הארץ. כן, אני קורא את הפסוקים, ולא תחניפו את הארץ, זה במדבר למדהי למד ג', ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בא, כי אדם הוא יחניף את הארץ, ולארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. לא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, והנה בא גם ההסבר, שאני שוכן בתוכה, כי אני אדוני שוכן בתוך בני ישראל. השכינה לא סובלת רצח במקום מגוריה, שזה ארץ ישראל. הדברים חוזרים גם בספר יחזקאל, וגם מבינים איך השם נכנס ל... בקשת הכפרה של עגלה ערופה, כי המת הזה הוא מסלק את השכינה, או יותר דיוק לא הוא, מי שרצח אותו מסלק את השכינה. ולכן כשעושים את הטקס עגלה ערופה ומבקשים כפרה, בקשת הכפרה היא גם הזמנה לשכינה לחזור, כי אנחנו דואגים לשפיכות דמים, זה לא דבר שאנחנו נותנים לו לקרות בלי התייחסות אליו. אז אולי המיניים שבשם זה כי אני שוכן בתוכה, מזכירים את השם. מה עושה בעצם הסוגיה ביומה? היא לוקחת בעצם שני סוגי וידוי, או שני וידויים מקראיים, שאני אומר, אני חוזר עוד פעם לדברים שלה, בשניהם לכאורה זה כפרה ללא תשובה. אחד זה מוישה רבינו, גם הרב כשהוא מביא את עוד דוגמה של כפרה ללא תשובה, הוא אומר מוישה רבינו, מה הוא חוזר בתשובה בשביל, הם חטאו בחטא העגל, משה לא חטא בחטא העגל, הוא בכלל לא היה פה, הוא היה בשמיים, הוא לא חטא, אז הוא מבקש בשבילה. הזקנים בעגלה ערופה מבקשים בשבילה, זה מודל שעובר לכהן הגדול, שגם הוא מתוודה על חטאים של של אנשים אחרים. וכאן זה בעצם לכאורה, לאור הניתוח הזה, היה צריך לעצור פה. זאת המנחת חינוך, מי שמחפש אתגר, מנחת חינוך שין סמך דלת. זה ייקח לו הרבה זמן. בסדר? זה כל השבתות עד יום כיפור, אני לא יודע אם הוא יגמור. זה ארוך כמו הגלות. הוא באמת שואל שם, הוא אומר, אולי בכהן גדול מתוודים כך, אבל לא מתוודים ככה. איפה? בתשובה, מי אמר לך? אבל יש כאן בניין שאני יכול לראות את הקשרים בין שלושת הצלעות. זה שני וידויים מקראיים שמבקשים כפרה, ומזה חזל תראו איך כהן גדול מבקש כפרה, שזה אותו אנא השם, כן? גם מנחם קרקובסקי בעבודת המלך הוא מאיר על כך, ואני אקריא לכם את הלשון שלו. הוא כותב כך, לתשובה כבר אמרתי, כן, אבל הוא כותב, וצריך עיון דהרי בוידוי כהן גדול ביום הכיפורים לא אשכחן שיאמר קבלה להבא, וקשה דהרי גם זהו מעיקרו של וידוי לדעת רבינו, וכן בוידוי יום הכיפורים, תו זה שיעור הבא, העתיק רבינו לקמן פרק ב' הלכה ח' שנהגו בו כל ישראל, אבל אין שם קבלה להבא, אז אני צריך לעסוק ביום כיפור בנפרד. אבל קרבונחן גובסקי היה בעצם חש שהרמב״ם לא לגמרי חיבר את וידוי תשובה יחד עם וידוי כהן גדול. בעצם זה עולמות שונים, כן? העולמות האלה עוד יותר שונים. אני אבקש להדגיש, אני רוצה להיכנס את השאלה מה זה האנה הזה, מה זה? אז בואו נצחק את השאלה על מה שרבנו, למה הכוונה אנה חטא העם הזה חטא הגדולה. אנחנו רגילים שהמילה אנה, מה פירושה?
בקשה.
לשון בקשה. אז מה התחביר של המשפט? מה הוא מבקש? אנה חטא העם הזה חטאה גדולה. אצל מי זה ודאי לשון בקשה? אני חוזר למשנה ביומה. מה אומרת המשנה ביומה בצלע השנייה? אנה השם כפר נא לחטאים ולעוונות. אז זה ודאי מופיע כלשון של בקשה. אבל בלשונו של משה רבינו, הוא ביקש משהו? בוא נלך גם לבידוי כהן גדול ביום הכיפורים. מה הוא בדיוק מתכוון כשהפתיח של הוידוי הוא אנא השם חטאו עבור פשעו עמך בית ישראל לפניך, מה הוא עושה? אז כאן השאלה הזאת עסקו בפרשני המקרא שם בשמות. רק נראה אם אני יכול לפתוח את זה מהר, אני אקריא לכם בעיקר את דברי אבן עזרא. דני, מה אתה אומר? אז אתה אומר שהאנה הוא באמת לשון בקשה והוא פתיח להמשך, ואתה אם תיסח את התם. כן, אז רק אני אקריא לכם את דברי אבן עזרא. אבן עזרא כותב ככה, אנה מבולה הלמד. קודם כל הוא מציע שזה ההכלאה של שני מילים, שזה צריך להיות כמו אל נא, אל נא. הוא פירוש על מגזירת הועיל, אבל הוא אומר וזה רחוק. זה כאילו בקשה אל תעניש, רק אנה, אנה תעשה ככה. כביכול מה שמתואר פה שעוד לפני בקשת הכפרה, זה מה אמורה את התגובה האינסטינקטיבית האוטומטית לחטא? עונש. אז אל תעניש, שזה לא יהיה אינסטינקט. אבל אז הוא ממשיך, הוא פירוש אנה כמו פיוס או דרך הודעה. שימו לב, דרך הודעה זה כמעט להגיד וידוי, כמו זה וככה, אנה השם כי אני עבדך. בעצם זה לשון פנייה לקדוש ברוך הוא. זה כאילו לשון שאומר,
זה
פתיחה כזאת. בעצם לדברי אבן עזרא אולי לא ברור בכלל בקשה. לא מבקש משהו.
זכות המיטה. לפני הבקשה של
הסליחה. אז אתה פה מפתח רעיון, לא יודע אם אתה זוכר אותו, אם אתה... הוא נבלע בתוכך. ועל התשובה זה הכיוון שהרב בעיקר מבטח, שאנה זה בקשה בכלל היכולת להתוודות. כלומר, גם הרב מבין שזה לשון של בקשה, כן? עכשיו, אני רוצה ברשותכם להתייחס לאנה השני, שכן יש פה עניין מאוד מאוד עמוק, ואני לא, את זה לא הבאתי כל כך בדפי מקורות, אבל אנחנו בנוסח שלנו גורסים ואנה השם קפרנה וכו'. אבל יש תיעוד חזק מאוד של נוסח אחר שהיה בבית, שגרסו אנה ושם. אני פתוח פה לפניי תוספת מהדורת ובשאו ליברמן כיפורים פרק ב' הלכה א', שם מובא כיצד ומתוודה, ובנוסח הפנים שהוא בחר בכתב יד וינה כתוב אנא השם. אני הולך למדור חילופי הנוסח ואני רואה שבאלף שזה כתב יד ארפורט ולמד שזה כתב יד לונדון, לונדון כתוב אנא ושם. ובשאר ליברמן העריך פה בידו החזקה לפרט פה ממש פירוט עצום של כל הממצא הטקסטואלי בעניין הזה, כן? הוא מפנה פה לראשוני, קודם כל לירושלמי, שם מופיע בירושלמי, אני קורא לכם, אמר רבי חגי, בראשונה הוא אומר אנא השם ובשנייה הוא אומר אנא ושם, שזה עדות ישירה של ירושלמי בעניין. הוא עובר פה בתוך כל הפיוטים וזה, הוא בודק את כל הנוסחות, וההתרשמות שלו היא שאנא ושם היה נוסח עתיק שלאט לאט התנגדו לו והחליפו אותו באנא השם. הוא חושב שהנוסח הקדום היה אנא השם חטאו עבור פשוט, אנא ושם כפרנה. הנוסח הזה מיד נביא את המשמעות שלו, נבין אולי למה התנגדו. יש פה יסוד גדול מאוד בתפילה, והיות והתנגדו לו אז הגיעו אותו לאנא השם. זה הרושם שלו. ואני רוצה לקרוא לכם את העניין, כן? בעיקר את ההסבר שלו, כן? הוא כותב ככה, ולעצם העניין כבר שיערתי, הוא מפנה פה לאיזה מקום אחר שהוא דן בשאלה הזאת, והוא אומר שדברי רבי חגי, שזה אותם דברים בירושלמי שהבאתי קודם, יסודם במסורת קדומה, והנוהג הראשון היה לומר אנא בשם כפרנה, ומכיוון שהיה אומר כן בשם המפורש היה נראה כי נשבע בשם השם, וכמעשה חוני המעגל, וכאילו בא בזרוע על כביכול בשם המפורש. וביטלו נוסח זה של כהן גדול כשם שכעס שמעון בן שטח על חוני המעגל, ואמרו עליו הירושלמי, ירושלמי בתענית, הקדוש ברוך הוא מבטל גזירתו מפני גזירתו של צדיק, ואין הקדוש ברוך הוא מבטל גזירתו של צדיק מפני גזירתו של צדיק חברו. כלומר, אם אנו נבוא בשבועות, הרי שני צדיקים יכולים להשביע שבועות מנוגדות, ונמצא מביא את הרבים לידי חילול השם, ובדורות האחרונים שנתבטל חשש זה אפילו מפני עמי הארץ, הזכירו את הנוהג הקדום. וממש הוא מתאר פה, זה דברים ממש מבהילים, אני רוצה להסביר אותם. בעצם הוא אומר, הנוסח הקדום לדעתו היה לומר אנא ושם, וכי בכל הכהן גדול השביע את הקדוש ברוך הוא שהוא לא ביקש ממנו לסלוח, אלא הוא השביע אותו שהוא יסלח. זה עשה ככה, הוא מדבר, זה כמו חוני המעגל. מה הוא עשה? הוא נכנס ל... אבינו עכשיו ככה, אני יודע, המילה מעגל יש לה משמעות אחר, הוא כאילו אמר, אני לא זז מפה עד שאתה כביכול הייתי...
פחות,
זה היה קצת חוצפה, זה היה הרבה, כי מה אמרו לו, נו חוני אתה, אני אומר את זה אחרת. קודם כל זה בעצם אומר דבר שאני אסביר מיד שיש לו יסוד, יש לו יסוד, אבל הוא גם מבהיל. מה מבהיל בו? שכביכול מהקדוש ברוך הוא נשאל את הבחירה החופשית מה לענות לתפילות שלנו. מה עוצמתי בדבר הזה? עוצמתי הוא שהכפרה כביכול מובטחת. בא, עומד כהן גדול ליום כיפור ופוקד על הקדוש ברוך הוא, כן? מה הוא פוקד עליו? תסלח, תחפר. אבל מצד שני, היות וזה בשמיין שבוע, אז הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד מה? לא יכול להגיד לא. עכשיו, כמו שהקדוש ברוך הוא חייב בשבועות כמונו, זה הרעיון שיש פה, אז כמו שלנו יש בחירה חופשית, אז גם לא יש בחירה חופשית. ובואו נאמר את זה בצורה הבאה. אני זוכר אחרי שהיה את האירוע הטרגי של נחשון וקסמן, לא הרבה תפילות אז, ושאלו אז את בנית אבא שלו, מה עם כל התפילות? אז הוא אמר, הקדוש ברוך הוא ענה. הוא ענה לא. כלומר, הקדוש ברוך הוא תמיד שומע תפילה, אבל מה, הוא תמיד צריך לתת לי מה שאני רוצה? ובשבת יצא לי לדבר על זה עם אבא שלי, אז הוא סיפר לי שהוא זוכר שיעור שהוא שמע מהרב, שהרב שאג, ואז אבא גם שאג, שגם אני אעשה את זה טוב, הוא אמר שהרב שאג בשיעור שהלשון של התפילה יכולה להיות רק כמו אברהם אבינו, שמה הוא אמר? אולי ימצאון שם. ככה יהודי מתפלל. ולהשביע את הקדוש ברוך הוא, להגיד לו אתה חייב, זה נגד רעיון שהתשובה לתפילה היא לא מובטחת מראש. מצד שני, אם אני שואל את עצמי איפה בכלל יכול לצוץ רעיון כזה, סליחה? משה רבינו בחטא העגל זה בעצם מה שהוא עשה, נכון? אז אני אומר את זה, באמת אני מסכים איתך, אמרתי את זה לאבא גם והוא הסכים, אני אומר את זה בצורה הבאה. אני מניח שרבים פה מכירים את השיעור בעל התשובה על ההבדל בין וידוי היחיד ווידוי הציבור. לא עולה על הדעת נוסח וידוי כזה ליחיד. אני אומר את זה בהקשר למה שאני מנסה להוליך, מה מכל זה מגיעים לוידוי שלנו, כן? וידוי התשובה. לא היה לדעת שיהודי שחוזר בתשובה, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? אתה חייב, תסלח לי. זה לא עולה לדעת דבר כזה. שם הוא יבוא כמו שהרמב"ם אומר לו על ארבע, ניחמתי ובושתי. יהודי, אתה אמת עליך, אל תעבוד על אף אחד, כן? אבל כשזה נוגע לכלל, לציבור, שעם ישראל עומד לפני מחייה, הולכים למחות אותה, מה בעצם רצה הקדוש ברוך הוא לעשות אחרי חטא העגל? למה הברית אבות שמה פתאום, זה המקום שהיא עולה וצצה, לא כי זה החטא הראשון, וכי בעצם מה שקדוש ברוך הוא הציע למשה זה להשמיד את עם ישראל ולבנות עם חדש. נכון שמשה רבינו גם הוא צאצא של אברהם אבינו, אבל בעצם מה שהוא הציע זה, הרי אין רצף, זה זרעו של אברהם ייגמר, עכשיו נעשה עם, עם מוישה, זה מה שנעשה. וכשמשה עמד על הרגליים האחוריות שלו ואמר זה לא יהיה, הוא הזכיר את ברית אבות, כי יש ברית שקרותה. הברית אומרת של הציבור יש ברית כזאת, הציבור לא יקרה. כלומר, קדוש ברוך הוא ביום הכיפורים סולח לכלל, יכול להיות שהרבה יחידים שהם חוטאים, זה לא יעמוד להם, אבל עם ישראל כעם הוא עם שלא יקלה. ואז על רקע זה אפילו, תראו, זה פשוט תיאור מדהים, עומד כהן גדול ביום כיפור בית המקדש, אני קצת יותר דרמטי, ועוד לפי הרמב"ם אפילו לא חייב לחזור בתשובה על הכל, והוא תובע מהקדוש ברוך הוא וצועק עליו, הוא כמעט משביע אותו, לא כמעט, משביע, עליו השם. בסופו של דבר, לפי דעתו של פשוט לילה, חזל התנגדו לדבר הזה, כי לא כך עומדים לפני הקדוש ברוך הוא. כן, אמנם אם ההשוואה לחוני מתקבלת, אז אצל חוני נאמר, מה נעשה לחוני שהוא יש לו פרוטקציה, כן? הוא כמו בן אצל אביו, כן? הוא מתחתה לפניו, כן? אבל זה לא דרך לרבים. מה שהוא ציטט פה את הירושלמי, רב שאול ליברמן, זה מסוכן שהולכים לצדיקים שיכריחו את הקדוש ברוך הוא לעשות כל מיני דברים. בוא נגיד ככה, אולי הרבה אנשים כוספים לזה, כן? כל נחזור, זה הרבה יותר קל שהצדיק יעשה איזה מקובלים במיוחד, כן? אני לא מדבר נגדם כי הם לא מציקים לי, אבל שם מקובלים יעשו את העבודה, כן? לא, האופציה שמיד נראה היא אופציה הרבה יותר קשה, היא יותר מזוכחת, יותר אמיתית, אבל זה מסוכן, כי יש את הצדיק הזה, זה מה שמפלגות הצדיקים, זה ישביע כך, זה ישביע כך, בעצם זו התנגדות דתית לחשיבה הזאת. זה מה שרב שאול ליברמן מתאר, איך יהודי עומד בתפילה. אולי אני אומר בצורה הבאה, יהודי עומד לפני השם כשהוא אומר לו אנא בתפילה. וכאן אני רוצה קצת לחדד את העניין הזה של האנא, כבר מתוך מחשבה שזה בקשה. בוא נאמר כך, בוידוי שכהן גדול בנוסח שהתקבל, שזה אנא השם קפרנה, זה ודאי לשון בקשה, לגבי הפתיח עוד אפשר להידיין, אבל ודאי זו בקשת הכפרה, זה נעשה בתפילה. ואם אני אשאל את עצמנו אולי למה פותחים וידוי בתפילה, אני מדבר כמו קצת במונחים של הרב ולא מעל התשובה, במקומות אחרים, חנוך, בהמשך דבריך וקצת שונה, יכול להיות שהדרך היחידה שבה יהודי יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא זה באמצעות תפילה. איך באמת בשר ודם עומד לפני ריבונו של עולם ומדברת, עוד לפני שהוא חוטא, אני לא מדבר כי הוא חוטא בכלל, איך בן אדם יוצא שיחה עם ריבונו של עולם? אתם יודעים שנושא הבקשה בתפילה הוא מרכזי, מאוד מאוד מרכזי, כן? ואם אנחנו שואלים את עצמנו כאילו, למה זה כל כך מרכזי שתמיד מדברים בבקשה, אני תמיד אומר לעצמי וגם לסובבים אותי, אני אשאל אתכם, יש לכם מתבגרים בבית או שהם כבר מדברים אתכם? אתם מכירים את השנים האלה שלא כל כך מדברים עם אבא ואמא? פעם אמרו שהתבגרות זה שנים די מועטות, היום אומרים זה מתחיל בגיל 9, 10 עד גיל 30 בערך. אבל השנים האלה שלא מדברים, התלמידים שלי מתביישים להגיד, אבל כן, חלק לא מדברים ההורים, חלק לא שם. אבל אני אומר לו, ותגיד לי, וכשאתה רוצה את המפתחות של האוטו, אתה הולך לאבא, בטח. אני שואל אותו, אתה הולך לעוד מישהו לבקש את המפתחות של האוטו? אז היו כמה שסבא וסבתא, אני מכיר סבתא אחת שעשתה ביטוח רק מעל גיל 30, כדי שאף נכד לא יבקש את האוטו. שאני אגלה לכם עוד סוד על הסבתא הזאת, היא כבר הורידה ל-24 והיא לא גילתה לנכדים. הם לא יודעים. מה שנסה לומר הוא, זה נכון שהילד רוצה את המפתחות של האוטו, ובראש הראשונה כשהוא מדבר ראשון בקשה, זה מבטא מערכת יחסים, זה מבטא את זה שהוא אבא שלך, כי רק לאבא אתה מדבר ככה. והרבה פעמים זה מתגבר על הקושי לדבר, ואני חושב שזה היסוד של הבקשה בתפילה. כשכולם יעמדו לפני הקדוש ברוך הוא יצחו לדבר איתו, אבל כשאתה עומד בפניו ואתה מבקש ממנו, אתה בצורה מאוד פשוטה מבטא את מערכת היחסים שבינו לבינך. הרמב"ן על התורה בשמות י"ח על הצעת יתרו, שכתוב כי יבוא אל העם לדרוש אלוקים. הרמב"ן אומר, מה זה לדרוש אלוקים? זה דרך אגב, הוא לא כותב לצאת ליער ולצעוק תתה, לא. מה זה לדרוש אלוקים? הוא כותב כמו שהלכו שאול על האתונות לשמואל הנביא. מה הכוונה? זה אותו רעיון. לדרוש אלוקים זה כשהחיים החומרים שלך, מה שבאמת מעסיק אותנו, בוא נהיה גלוי לב, אתה פונה אליו. למה זה דרישת אלוקים? כי זה מבטא אמונה עמוקה שהוא מנהל את זה, שזה שלו, שאתה באמת תלוי בו, אתה צריך אותו. עכשיו, שיבוא בשר ודם יעמוד לפני קודש הבריחו וידבר איתו, זה דבר אולי מופרך, ואפילו בלי החטא, קל וחומר עם החטא. אבל ברגע שאתה מתפלל באנה, זה לא רק אתה מבקש אנה תן לי לדבר, אלא זה הג'סטר, זה כאילו המחווה, זה האופן שבו ההיררכיה ברורה. למה, מה המטר שלי, זה השפה של הרב, מה המטר שלי להתפלל? המטר הוא שאני מודה בעצם האמירה אנה, שלי חסר, שלך יש, שאני בשר ודם, אני מודה שיש פער בינינו, ואני פונה אליך כי אני קטן. זה כל המילת אנה, זה מה שהיא אומרת, שאתה מבקש משהו, אתה מודה גם במשהו שחסר לך, במשהו שאין לך. עכשיו, המילה אנה אולי נכנסה לוידוי, כי מה זה וידוי? זה לדבר עם הקדוש ברוך הוא. מה בדיוק תגיד לו? אני לא בסדר. זה אנה הוא בכלל מטר של תפילה, התפילה הוא הדרך שבה האדם מדבר עם קודש הבריך הוא, רק בדרך הזאת, אין דרך אחרת. תביא הדבר אשר יהיה, אני רוצה לסכם מה שנאמר עד פה. ראינו מתוודים מקראיים שהם לא חוזרים בתשובה בעצם. עגלה ערופה, משה רבינו, הם מבקשי כפרה, והוידוי של הכהן הגדול, הגמרא אומרת, בנוי על הוידוי שלהם. עד כמה אולי גם הוידוי של הכהן הגדול הוא לא וידוי של תשובה, רואים באנה ושם, בנוסח הקדום הזה, אם הוא לשון שבועה, הוא לא מבקש, הוא תובע, הוא מכריח, כביכול. זה כל כך כביכול שביטלו את זה. אבל כשאנחנו עוברים לוידוי של הרמב״ם, אז כאן אנחנו, אני אומר בכנות, אנחנו נמצאים כבר בעולם אחר לגמרי. פה אנחנו בעולם של אדם שחוזר בתשובה, לא באדם שאומר אנא ושם, לא באדם שתובע כפרה. המילה כפרה לא נזכרת. ובאמת מה שעשה פה הרמב״ם, הוא לקח חצי, את החצי הראשון של הכהן הגדול, ולא החצי השני. החצי הראשון הוא לקח אותו עם האנה ועם השם. אם מתיישב לכם על הלב האופן שהצעתי פה, אז הוא לוקח את זה שאתה עומד לפניו, או ותובע את הזכות לעמוד לפניו, או שאתה עומד לפניו, והמטר שלך להתוודות הוא העובדה שאתה אומר אותו כמתפלל. אבל הוא לוקח את הנוסח של החטא, והוא מוסיף לזה חצי שני שהוא לוקח אותו ממתוודה מקראי. אבל מתוודה מקראי לא שתובע כפרה, אלא שמבטא תהליך של תשובה, וזה הוידוי של עזרא. כן, אני חוזר לדברים של רבי נחום קרקובסקי, כן, בתפילת עזרא. אז בואו נפתח רגע בתפילת עזרא, כן, וזה בדפים משבוע שעבר, שמה, מה נראה, הבאתי את זה, אני כבר לא זוכר, כן, זה בעזרה י', בסדר? אז אני אפתח שם, זה לא בדפים, אבל בוא נפתח רגע, נראה נמצא את הפסוקים. עזרה י', שם מופיע, רק שנייה, אולי זה בנחמיה בעצם. מה?
בעזרה
ת', אתה אומר? שנייה, אני אעשה משהו מאוד פשוט, אני אכתוב בפרט פשוט, נחמתי ונמצא פילי פלוינג, בוא נראה ונמצא את זה. לא מוצא את זה. טוב, אני נמצא את זה, בסדר, תשתקו, בסדר. בכל מקרה הוא לקח מתוודה שלא מבקש כפרה, אלא מתוודה שמבטא תשובה, ובזה בעצם הוא לקח את תיאור החטא של הכהן הגדול, אבל לא תביעת הכפרה, אלא את ביטוי החרטה, את ביטוי התשובה. זה הווידוי שהרכיב אותו הרמב״ם. מפה אני מבקש לעבור קצת לכמה עניינים של נוסח הווידוי. הראשון שבהם זה נושא הסדר שחטאתי, אביתי, פשעתי. אז זה אוהבים להגיד שהוא לקח את הקבלה לעתיד, איפה רבי נחמן פסקסקי, הוא לקח את זה מיושע, מהפסוקים שם, ולא נאמר עוד, והוא אומר את זה בפרק ב'. בפרק ב', הרמב״ם אומר, ויעיד עליו יודע התעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום. ואתה רוצה לראות הרב רבינוביץ' ביד פשוטה שהמעריך, שכל מוסד התשובה של הרמב״ם בפרק ב' יושב על הפסוקים בהושע. בכל מקרה, אז בעצם מה ראינו כאן? אני אסכם. אני אמרתי קודם שזה תסבוכת, אולי יצאנו מזה. הרמב"ם, הדבר היחיד שהוא לקח מהמתוודים המקראיים שמבקשי כפרה זה תיאור החטא. לעומת זאת, מה שנוגע לתיאור הבושה, החרטה, תהליך התשובה, את זה הוא לקח ממתוודה מקראי אחר, שזה עזרה שהוא מבטא את צערו על החטא. שהדבר הזה גם לדעתי עומד בשורש מחלוקת התנאים, מה הסדר הנכון, האם להגיד חטא, עוון או פשע, או עוון, פשע וחטא. כן, זה מחזיר אותנו שוב פעם לתוספתא ביומא בפרק ב', שם נאמר כך: כיצד הוא מתוודה, אנא השם עוויתי, פשעתי, חטאתי לפניך אני וביתי, אנא השם כפר נא לעוונות ולפשעים ועל החטאים שעוויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי. ועל זה התוספתא ממשיכה ואומר, והתוודה עליו, הנה הסדר הזה, את כל עוונות בני ישראל ואת כל פשעיהם וכל חטאותם, דברי רבי מאיר. וכך באמת לשון המשנה, הקראתי קודם את לשונה של משנה יומא. אז משנה יומא היא, אני קורא, וכך היה אומר אנא השם עוויתי, פשעתי, חטאתי לפניך. זה כשיטת רבי מאיר. ומה מקור הדברים? לשון התורה ווידוי כהן גדול בויקרא ט"ז. וחכמים אומרים, עוונות אלו הזדונות, פשעיהם אלו המרדים, חטאותם אלו השגגות. עכשיו הם שואלים, מאחר שמתוודה על הזדונות ועל המרדים, חוזר ומתוודה על השגגות? אלא כיצד מתוודה? אנא השם חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ואין עונים אחריו ברוך שם. ואז הם אומרים כך, שכן מצינו דרך כל המתוודים מתוודים. דוד אמר, חטאנו עם אבותינו, הבינו והרשנו, אז חטא לפני אבון. שלמה אמר, חטאנו ואבינו ופשענו, חטא לפני אבון ופשע. דניאל אמר, חטאנו ואבינו והרשנו. אלא מהו שמשה אמר, נושא אבון ופשע וחטאה ונקה? ובעצם מילים פשוטות למי שלא הבין, זה הבדל בין משה רבינו לכל השאר. אלא כך היה מתוודה חטאתי ואביתי ופשעתי לפניך. כנראה חסרה פה שורה, רב שאול לברמן מסביר שכנראה חסרה פה שורה שפירושה היה שהוידוי הנושא עוון לפה שהוא הופך את הזדונות לשגגות, לפי מקורות מקבילים. אבל אם אני מנתח את המחלוקת הזאת, אפשר לראות פה דבר מאוד מאוד פשוט שעומד בשורש המחלוקת. רבי מאיר מביא מהפסוק שנאמר בויקרא ט"ז ומי"ג מידות, ואילו חכמים ממה הם מביאים? מתיאורי וידויים שמתוודים, מקראים שהתוודו על חטאותיהם כוידוי של תשובה. ונאמר את זה קצת אחרת, אם אני שואל את עצמי מה הסדר הראוי, קודם להגיד את הזדונות שלי או קודם להגיד את השגגות, התשובה היא תלוי איזה וידוי זה. ואנחנו הצבענו פה כל הזמן ששני סוגי וידוי. כנראה שבוידוי של תשובה מה ראוי לומר קודם? את השגגות, בדיוק. לכן כל הדוגמאות, דוד, שלמה, דניאל, וכל הדוגמאות האלה הם קודם דיברו על השגגות שלהם. לעומת זאת, כהן גדול ביום כיפור, קודם האפיון היה שהוא לא חוזר בתשובה בוידוי הזה, כי על מי הוא מבקש? עלינו. אז מיד אני אתקן אתכם, עלינו, הוא יוכל ללכת ישר לסדונות. זה נראה לי כיוון נכון, אתה מסכים לי גם? כלומר, אם אני שואל את עצמי אני, מה אני הייתי אומר? הייתי אומר שיטה שלישית. מה השיטה שהייתי אומר? כשאתה מתוודא על אחרים או כשאתה מבקש כפרה, תגיד עוון פשע וחטא. כשאתה מבקש, כשאתה חוזר בתשובה, תאמר חטא. אני מנסה להסביר למה זה ככה. מה שרואים אבל, שלכאורה זה לא ככה, כי מה חכמים טובים פה? שגם ביום כיפור מה כהן גדול צריך להגיד? אבל אני שואל, אני מקווה שהנקודה ברורה. אני שואל כרגע קודם כל המקראות. אני שם לב שהמקראות לעתים אומרים חטא עוון פשע, לעתים אומרים עוון פשע חטא. המקראות, נראה לי שזה עושה סדר במקראות. כלומר, המקראות שמתארים עוון פשע וחטא, זה כשלא מדובר בכלל על תשובה, זה תהליכי כפרה, זה עולם אחר. הייתי אומר את הדבר הבא גם על השעיר המשתלח במיוחד. במיוחד השעיר המשתלח, הרי הוא מיוחד בכל העולם המחפרים, שהוא מחפר על הזדונות. אז אומרים את הזדונות דבר ראשון. אני תיארתי לכם בשבוע שעבר את הכיוון של רבי יואל בן נון, שמטילים עליו את החומר הרדיו-אקטיבי הכי מסוכן, את הזדונות שלנו, ומעיפים אותו לאתר פסולת במדבר. אני יודע, רבי יואל גם יטרל פה את הסעירים ועוד כמה בעיות שכנראה הוא לא רצה אותם ביום כיפור. אבל התפיסה הזאת היא מסבירה למה ביום כיפור הכהן גדול יגיד את העוונות דבר ראשון, כי זה כל עיקר הסעיר המשתלח. בוא נאמר ככה, לכל האחרים יש משהו אחר שיכול לחפר עליהם, ומי אין שום מחפר אחר? הזדונות. אז על הסעיר המשתלח הכי טוב להגיד דבר ראשון את העוונות. לא, משה רבינו כשהוא מתאר את הקדוש ברוך הוא בי"ג מידות נושא עוון פשע וחטא, מה הדבר שהכי מאיים על הקיום שלנו? מה הכי מאיים עלינו? העוונות. אז הוא מתחיל נושא עוון, זה שהוא נושא עוונות זה מעלה גדולה. לעומת זאת בפסוקים האחרים הזווית היא לא מהזווית של הקדוש ברוך הוא, היא מהזווית שלנו. אני בא לקדוש ברוך הוא, אז אני בעצם השאלה איך להתחיל. אם אני אומר תשמע לדברים הכי גרועים אני ויתרתי, אז הקלות שמרתי לעצמי, כן? אתה יכול להגיד קודם כל גם זה משהו, כן? כנראה שיש פה איזושהי תפיסה בדברי חכמים שהתשובה דווקא צריכה להתחיל ממה? מהטעויות. אני זוכר כשהייתי ילד והיה קורה משהו בבית, נגיד איזה שקר קטן, אז אבא היה תופס ואומר מה זה? אז היו אומרים בלי כוונה. אז הוא תמיד היה אומר זה יותר גרוע. למה זה יותר גרוע? אתה אפילו לא שם לב מתי אתה אומר אמת מתי אתה לא, כאילו אומר עדיף. אז יש דבר כזה, אבל כביכול גם אם זה לא לגמרי מוסבר לכם, אבל אני אומר מול הפסוקים אני שואל את עצמי על מה להתחיל קודם. האם להתחיל לבקש את הדבר הכי גדול או לבקש את הדבר קודם הקטן? זה נתת לי אז בוא נתקדם. או גם את יתת התהליכים הנפשיים, אבל אפשר להסתכל מזוויות אחרות. במובן הזה דווקא אני הייתי מקבל את שיטת רבי מאיר כמו שהמשנה קיבלה. ביום כיפור הייתי אומר על הסיום המשתלח איך להתוודות כמו רבי מאיר, איך להתוודות בוידוי של תשובה? לא ככה, אולי יותר מזה. אני הייתי מבדיל בין הוידוי של הכהן על הפר, ושם הרי מה הוא אומר? חטאתי, עוויתי, פשעתי. הוא מדבר על עצמו, לעומת השעיר המשתלח. כן? מה מופיע ברמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים, שהוא מתאר את את הוידוי? מישהו יודע, פתוח לך הרמב״ם שם אולי? בוא נבדוק.
אבל אין בעיה
כל של קל וחומר
שאם משה אומר שהשם סלח על עוונות, קל וחומר שהוא יסלח על...
בדיוק, אני
לא... יכולים להגיד שהוא לא אפילו צריך להזכיר את התאויות אם הוא אומר שהוא כבר מחפר על...
כן, אבל הגימל מידות, הם כאילו מתארות איך הוא מקיים את העולם באמצעות המידות שלו. אז אומרים, הוא סובל את הזדונות, כי הזדונות מאיימים יותר על העולם. כשאני אתאר את תהליכי תשובה, מה אני צריך לתקן יותר? אז יש צדדים לכאן ולכאן, זה לא חד משמעי. בכל מקרה, אני רואה שהרמב"ם בהלכות עבודת יום הכיפורים מביא גם חטוא והוא פשור. כלומר, להלכה אין מי שמבדיל ביניהם. זה חבילה, או הכל. חטוא והוא פשור, או... בכל מקרה, מה שאפשר לומר, רבי מאיר, אבל אנחנו לא יודעים מה רבי מאיר היה אומר על וידוי של תשובה, כי הוא לא דיבר עליו, נכון? הוא לא דיבר עליו. כלומר, אני הייתי בלב שלם מזדהה עם עמדה שהיה אומר ביום כיפר תגיד נוסח עבור פשוט חתור, אבל זה לא ככה, יכול להיות, כי גם ביום כיפר אולי רוצים נוסח של תשובה היום, אני לא יודע. אבל בכל מקרה, מה שעולה פה לאורך כל הלימוד, שיש מתוודים מחפרים, יש מתוודים שחוזרים בתשובה, אפשר לראות את זה פה בדוגמאות שהם מביאים, דוגמאות מסוימות שהן דוגמאות של כהן גדול, ושאר הדוגמאות שהן אחרות, הן מתארים מתוודים אחרים. כן, מישהו פה רוצה להעיר?
לא, זאת אומרת, יום כיפור
בראשון
להפציר לדוגמאים אישים,
אז הוא ממשיך. אני מקבל, כן? עכשיו, דומני שהשאלות שאנחנו מעלים הן גם בעוד הלכה בוידוי שהרמב״ם הביא אותו בפרק ב', והאמת היא שהרמב״ם הזיז אותו מקום לעומת מקומו בספרות חז"ל, והשאלה על אותה מחלוקת שהזכרתי קודם, אם צריך לפרט את החטא. איפה הדבר הזה מופיע בספרות התנאים? אז בתוספת היומה, פרק ד', בתוך חטיבה שכאמור זה השיעור הבא ביומה, שזה בעוד שבועיים, כן? אז שם יש דיון שלם על וידוי יום הכיפורים. בעוד שבוע יש שיעור תנ"ך, בסדר? מי שלא היה בהתחלה. אז מופיע שם חטיבה שלמה של מצוות וידוי. בתוכה יש מחלוקת תנאים, זה בתוספת היומה פרק ד' סוף הלכה י"ד. וצריך לפרוט את החטא דברי רבי יהודה בן פטירה או פטירה, כן? שנאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה. רבי עקיבא אומר אינו צריך, והמחלוקת הזאת מובאת גם בבבלי ביומה בפיווה ועמוד ב', והרמב"ם פוסק אותה. רק איפה הוא פוסק אותה? בהלכה ג' שהוא מתאר וידוי של תשובה. הוא לא מביא אותה בהקשר שהובא בספרות התנאים, שזה כנראה סביב וידוי יום הכיפורים. הוא מביא אותו בוידוי של כל אדם שחוזר בתשובה, וזה בהלכה ג', אומר הרמב״ם, וצריך לפרוט את החטא שנאמר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה ועשו להם אלוהי זהב. וכאן העירו האחרונים, הכסף מישני פה ורבים אחרים העירו, שלכאורה הוא גם לא היה אמור לפסוק כך לפי כללי הפסיקה, שכן מחלוקת של רבי יהודה בן בטרה ורבי עקיבא אמורים לפסוק כמי לבן בטרה, וכך אכן פסקו גאונים לפניו. כן, הכסף מישני פה מציין, ואף אגב בהלכה כרבי עקיבא מחברו לא פסק רבינו כבתי, משום הכיוון שהוא הולך בו, הוא רוצה להוכיח מהגמרה שהגמרה דנה עליבה דשיטת תלמיד הבן בטרה. מיד נראה את הגמרה הזאת, היא דנה עליבה דשיטתו, ויות וכך כנראה שההלכה כמותו. וזה הוכחה אולי מסוגיה ש... הסוגיה החזה באותה שיטה עדיין לא מסביר את הנימוק למה לאחוז בשיטה הזאת. וכאן זה כמעט ברור שהשאלה אם לפרוט החטא או לא, כולו קשור לדברים שנידונים פה, למרות שכל הניתוח שהיה פה מסבך אותנו במעבר ממשה אלינו. זה פשוט אם נשאל את עצמנו למה הרמב״ם מאמץ את שיטת רבי עקיבא מצד הסברה והוא ממקם אותה במסגרת וידוי התשובה, מסיבה מאוד פשוטה, שכן היות ולשיטתו וידוי הוא ביטוי של תשובה, אז מה צריך לבטא בפה? לספר מה היה החטא. יבוא בן אדם יגיד חטאתי, ולא יגיד שום דבר, לא יפרט, כנראה חסר איזשהו מבע של התהליך שהוא עבר אותו. הרמב״ם כנראה הבין שחשיבות פירוט החטא הוא כי רק אז האדם אומר בפה מלא, מתאר את המעשה שהוא עשה ואת תהליך החזרה ממנו. אז הפסיקה כרבי עקיבא משתלבת היטב בתפיסתו שהווידוי בא לבטא תהליך של תשובה. אמנם אני חוזר, למדו את זה ממשה רבינו שלא בהכרח ניסה לבטא תהליך של תשובה, אבל בכל זאת בשיטת הרמב״ם הדברים האלה מאוד מאוד מובנים. שמה היא אותה גמרא שהכסף וישלי חושב שהיא מוכיחה את שיטת רבי עקיבא? זה גמרא ביומא פ"ו עמוד ב' שדנה בשאלה האם טוב לגלות את החטאים או האם עדיף בעצם לחסות אותם. כן, זה לשון הגמרא. הגמרא ביומא פ"ו עמוד ב', הגמרא אומרת אמר רב יהודה, זה מי שיש לו גמרא יומא, זה אחרי שזה מתרחב כעשר שורות. אמר רב יהודה, רב רמי, כתיב אשרי נשוי פשע כסוי חטאה, וכתיב מכסה פשעיו לא יצליח. אז מה לעשות? לפרסם או לא לפרסם? אומרת הגמרא, לא קשיא, הבחטא מפורסם, הבחטא שאינו מפורסם. כלומר, אם כולם יודעים על החטא, אז גם תפרסם את שאתה חוזר בתשובה. אם לא יודעים את החטא, אז למה לספר? והסבר שני אומרת הגמרא, רב זוטרא בר טוביא אמר רב נחמן, כאן בעבירות שבין אדם לחברו, כאן בעבירות שבין אדם למקום. אז עוד לפני שנסביר את הגמרא הזאת, וזה נסיים, אומר הכסף משנה, אם הדיון פה הוא לפרסם או לא, כנראה צריך לפרט את החטא, כי אם רק אומרים חטאתי, ולא מפרסמים כלום, אז על מה הדיון? עבודת המלך לא מתפעל מזה כל כך, הוא חושב שאולי יש ביור אחר לגמרא, אבל בואו ננסה קצת, היות והגענו לכך, ננסות להבין את הנושא, שגם אותו הרמב״ם שם בקונטקסט של וידוי של תשובה, בהלכה ה', ואני אקרא את זה. בואו נשאל את עצמנו, מה באמת עומד מאחורי העניין של האם טוב לגלות או לא לגלות? בואו נתחיל מההסבר הראשון. מה ההבדל בין חטא מפורסם לחטא שאינו מפורסם? אז אומר רש"י, בחטא מפורסם טוב לו שיודע ויתבייש ולא יכפור בו, וחטא שאינו מפורסם לא יגלה חטאו וכבוד השם הוא, שכל מה שאדם חוטא בפרסיה מיעוט כבוד שמיים הוא. כאן רש"י האמת אומר שני דברים, אני אתחיל דווקא בשני. דברי רש"י מתבארים מאוד יפה על ידי רמב״ם מאוד יפה בהלכות חובל ומזיק. עכשיו הרמב״ם דן מה דינו של אדם שהוא מודה שהוא חבל בחברו. רמב״ם לוקח את חמשת הדברים ומבדיל בין תשלומים של תשלומי ממון לבין תשלומים אחרים של תשלומי כנס. הרמב״ם אומר כך, תשלומי שבט וריפוי הוא חייב לשלם. למה? זה תשלום ממון, כן, מה, זה ביטוח לאומי, זה דמי אבטלה וביטוח רפואי, זה פשיטה שהוא משלם. אבל תשלומי צער ונזק לדעת הרמב״ם הם תשלומי כנס, כי באמת אין שומה אמיתית לשוויו של אדם, אז הוא פטור כי יש לו דין מודה בכנס. מה עם בושת? זה רמב״ם אומר, האמת היא שבושת הוא גם היה אמור להיפטר, כי גם בושת הוא כנס, ומודה בכנס פטור, אבל הסיבה שהוא חייב הוא כי הוא לא מודה בבושת, הוא מבייש אותו. ברגע שהוא מודה, אז אנחנו רואים אותו מבייש אותו. כי כשעומדים לפני בית דין ואומרים, אני הרבצתי לבן אדם הזה, אז אתה מבייש אותו, כי הבושה הוא פונקציה חברתית, הוא פונקציה של הפרסום. אם יודעים עליו, אז זה מבייש. ויש דברים דומים בדברי רש"י פה. רש"י אומר, כשאדם חוזר, אם אף אחד לא יודע לחטא, ואתה עכשיו חוזר בתשובה ומספר לכולם שחטאת וחזרת בתשובה, עצם העובדה שהיה חטא, הוא בעצמו חטא לספר על חטא. למה? כי זה מיעוט כבוד שמיים. ולכן אומר רש"י, בחטא שאינו מפורסם עדיף לשתוק, כמובן תחזור בתשובה, אבל אתה תכתב בזה שתספר לכולם משהו שאף אחד לא יודע. זה ההסבר של רש"י לחטא שאינו מפורסם. לעומת זאת, מה קורה בחטא מפורסם? אומר רש"י, טוב לו שיודה ויתבייש ולא יחפור בו. מה עושה הצורך לפרסם? למה לא באמת לחזור בתשובה בשקט? אז מה התשובה אומר רש"י? הבושה היא לטובתך. תתבייש קצת. תרגיש שהיית לא בסדר. ככה משמע בדברי רש"י. כי מה ההבדל בין בן אדם לחברו לבין אחרים? לבין אדם לחברו לבין בן אדם למקום. אז רש"י פה נותן את ההסבר הבא: חברות של אדם לחברו יגלה לרבים שיבקשו ממנו שימחו לו. מה שמשמע בדברי רש"י זה שמדובר במין סיטואציה שמתארת בגמרא בהמשך. אדם פגע בחברו, חברו מסרב למחו לו, אז הוא, אחרים הולכים מבקשים ממנו שימחו לו, אז הפרסום הוא לטובתך מהסיבה הבאה. כנראה רש"י מבין שמה ברירת המחדל בין בני אדם כשאחד פוגע בשני? שקשה לסלוח, זאת האמת. להיות וקשה לסלוח, אז אם אתה מבקש בשקט הוא לא באמת סולח לך, הוא לא יסלח לך. אבל מה יעזור לו לסלוח? כמו שיש לחץ חברתי בכל מיני דברים, גם יש לחץ חברתי לסלוח. כלומר, אם אתה תפרסם, הוא יתבייש שיגידו, והוא מתעקש ולא סולח. אז פשוט זה יעזור לך שיסלחו לך. ככה משמע בדברי רש"י. אבל בואו עכשיו נשמע איך הרמב"ם מפרש את הדברים. הרמב"ם אומר בפרק ב' הלכה ה' כך: ושבח גדול לשווא שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, ומגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר להם, אמנם חטאתי לפלויני ועשיתי לו כך וכך, והריני היום שב וניחם. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה, שנאמר מכסה פשעיו לא יצליח. לשון הרמב״ם משמע, אולי אני אמשיך עוד קצת, באמת דברים אמורים בעבירות של אדם לחברו, אבל ושבינו לבין המקום אינו צריך לפרסם עצמו, ועזות פנים לו עם גילם, אלא שב לפני האל ברוך הוא, פורט חטאיו לפניו ומתוודה עליהם בפני רבים סתם. וטובה היא לו שלא נתגלה עוונו, שנאמר אשרי נשוי פשע כסוי חטא. לא אני מביא את שני ההסברים בגמרא, ולא כהסברים אלטרנטיביים, אלא כהסברים שהוא החליא אותם, הוא שם אחד על כתפי השני. הוא התחיל בן אדם לחברו, ואז הוא הוסיף בן אדם לחברו, סליחה, הוא התחיל כך: שבח גדול, אני קורא עוד פעם, עכשיו שיתוודה ברבים ויודיע פשעיו להם, הוא מגלה עבירות שבינו לבין חברו לאחרים, ואומר לו, אמנם חטאתי לפלויני ועשיתי לו כך וכך. אז הוא מתחיל שבן אדם לחברו הדבר הזה רצוי, אבל אז הוא כותב, ואומרים בעוד שאולם, בעצם הוא לא מביא את הפרסום, הוא מביא רק את העניין של אדם לחברו, נכון? אני צודק? אומר הכסף משנה, אני קורא, במדקדק בלשון רבינו ימצא זה לא כאמר דעבירות שבאו למקום לא צריך לפרסמם, אלא כשאינם מפורסמים. זה כסף משנה חושב שמביא את שניהם, אבל עיקר הרמב"ם מביא את הבן אדם לחברו, ושימו לב, זה לא בגלל הלחץ החברתי, כי אז הוא יסלח לך. הרמב"ם מציין דבר אחר, וזה הנושא של הגאווה. וכל המתגאה ואינו מודיע אלא מכסה פשעיו, אין תשובתו גמורה. מה שהרמב"ם בעצם אומר הוא שאדם שמתוודה והוא לא מספר לאחרים, כנראה הוא לא לגמרי חוזר בתשובה. ואותו רמב"ם שלאורך כל ההלכות פה לוקח את העולם של וידוי ומכניס לתוכו תשובה, לכן צריך לפרט את החטא וצריך להגיד ניחמתי בושתי, גם בהקשר של אותה גמרא שרש"י לא ראה קשר בינה לבין שאלת האם חזרת בתשובה או לא, כל מה שהבאתי קודם בשם רש"י אין לו שום קשר לשאלת התהליך הנפשי שאתה עובר. זה פשוט עניין של מרבה כבוד שמיים, לא מרבה כבוד שמיים, יסלחו לך, לא יסלחו לך. ולרמב"ם פה, שמביא אותו בתוך חטיבת וידוי התשובה בהלכה ה', הוא מתאר את הכל כחלק משיקולי תשובה, האם חזרת בתשובה. אדם שמסוגל לפרסם ברבים את מה שהוא עשה, הוא בעצם השלים את תהליך התשובה. מה שמונע ממך מלפרסם זה כי אתה גאוותן, כי אתה לא לגמרי מסוגל לומר את זה. אתה רוצה שיש כאלה שיחשבו שאתה עדיין רב איתו, כן? שאתה לא חזרת בתשובה. אוקיי, הרמב"ם של דגש התשובה, הוא קורא כך, הוא מגייץ כמעט את כל הפרטים בסוגיות, מה שלא בטוח שהוא לפי תפיסתם של ראשונים אחרים. בסדר, אז אנחנו נעצור כאן את שיעור הגמרא, נגיד משהו קצרצר הפרשת שבוע. בשבוע הבא אני חוזר, יש שיעור של יושי פרדום בשמונה וחצי פה, תביאו תנכים, בסדר? ובעוד שבועיים נעסוק בבידוי יום הכיפורים, שאני רוצה משהו קצר הפרשת שבוע. היא כל כך משופעת במצוות, וכולכם יודעים שדווקא בחרתי מצווה קצת אולי פחות מדברים עליה, אבל דומני שבימים של תשובה אולי זה המקום לחפש את התיקונים, והכוונה למצוות מידות ומשקלות. תראו, בסוף הפרשה, ממש אחד לפני המלאק, התורה אומרת כך: לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדולה או קטנה, לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה או קטנה. אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. ולא נחה דעתה של התורה שהיא מוסיפה, כי תועבת אדוני אלוהיך כל עושה אלה כל עושה אבה. תראו, יש הרבה אנשים רעים בפרשה הזאת, אבל תיאור כזה זכה לו רק המשקלות. מצד אחד התיאור שלו כתועבה, מצד שני התיאור הזה שזה מה שיביא להארכת ימים על האדמה. אני חושב שרואים לשאול את עצמנו מה יש במידות ומשקלות האלה שזוכה לתיאור כזה. אני חושב שהיסוד הוא מאוד פשוט, זה קצת קשור לדברים שנאמרו קודם. מי שמתואר פה זה לא גנב גדול, זה לא איזה ליסטי מזוין. פה מתואר הגנב הקטן, שכל פעם הוא באמת גונב קצת. המידה שלו לא מוכוילת לגמרי, כן? אז כמה הוא גוזל ממך? 5 גרם, כמה זה בכסף? זה כלום, זה באמת לא הרבה. רובנו, בוא נגיד את האמת, לא היה לי ויכוח עם איזה בנקאים, אני מעמד ביניים, הוא בישר לי שאני לא מעמד ביניים. אמרתי, טוב, לא ידעתי. אבל אמרתי, לא מעמד ביניים, כל הזמן אנחנו נופלים בדיוק בדבר הזה. פה לוקחים איזה עמלה של 15 שקלים, פה זה, ואנחנו חושבים שזה הכללים, אנחנו משלמים את זה, נכון? אפילו כאילו לא מרגישים בכיס. האמת, תעשו חשבון, וואו, זה הרבה כסף. כן? אני כשהיית בחיית המעמד הביניים שנה שעברה, אני החלטתי שהתיקון שלי זה לחפש את כל המקומות האלה, וכל דבר שאני משמל על רם, לא, אפילו של שקל, אם יש מישהו בחינם, אני עובר לה בחינם. החלפתי בנק, החלפתי סלולר, וכל הדברים הקטנים האלה, זה אלפי שקלים יצא לי, באמת, זה כמו, גם כדאי לכם. אבל אנחנו רק רגילים שהקצת הזה, כן? אפילו זה, בבנק לא התביישו להגיד לי, מה אכפת לך? זה קצת, אמרתי לו, אכפת לי, כי למה שאני אתן לכם את זה? אבל זה, אנחנו רק רגילים, זה ממש, זה הדמות הזאת. כאילו, הוא רק מחזיק איזה אבן, קצת, כל פעם הוא גונב את הקטן שהיא כזה, כאילו, מה יש, כן? עכשיו, כשמקשיבים היטב לשון התורה, התורה אפילו לא אומרת שאסור לשקול, היא אומרת שאסור להחזיק משקל כזה בבית. אבל צריך להקשיב ללשון. הלשון של התורה הוא, לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן, גדולה או קטנה. לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה. זה דין על הכלים, כלומר, אדם קונה משקל, צריך להיות מדויק, צריך להיות זך ונקי. ודווקא הדבר הקטן הזה, הגניבה הקטנה המתמשכת, ומה שכל כך חמור בה גם זה שזה מכולם, בלשון של חז"ל, זה גם גזל שאין לו תיקון. התיאור של הגמרא בבבא קמא בפרק 9, מי שגוזל ככה הוא לא יודע אפילו איך להחזיר, כי הוא גונב מכולם כל הזמן. הגניבה הקטנה הזאת היא סגנון חיים, היא אורח חיים, ועם זה התורה מחמירה מאוד. דומני שיש עוד דוגמה לזה, אני לא יכול להיכנס פה לאובי הקורה וכל הפרטים, אבל שולח יד בפיקדון. תראו, זה לא בהכרח אותו טוען טענת גנב. כשלומדים את המשנה במציא הפרק 3, זה אחד שקצת ישתמש בפיקדון שנתנו לו. מה כבר קרה? כאילו, זה הגניבות הקטנות. כאילו אני משתמש, אחרי זה אני אחזיר, הוא לא צריך לדעת. והתורה נורא מקפידה עם זה, גם כי זה סגנון חיים, גם כי זה מתמשך, וגם כי הצד השני באמת, הוא באמת לא יודע. ומה שהתורה אומרת, לבנות צדק, זה צריך להיות מובנה בך, זה נבחן בכלים שלך, בהתנהלות הקבועה שלך עם הבריאות, והדבר הזה הוא תועבה. ואם אנחנו רוצים להאריך ימינו, אז מה התורה אומרת לנו? אבן שלמה וצדק יהיה לך, איפה שלמה וצדק יהיה לך, למען יאריכו ימיך לאדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. תודה רבה, נהיה טוב.